יום חמישי, טייני סטר, שלום וברכה ידידיי. אנחנו פותחים את הפותח של היום עם דברים מרוממים שאמר בשיעור הגנחות של רב שמעון שפיצר שליטה. מבט חדש ומרומם על המהות של נס פורים. במגילת אסתר מתואר השיח בין מרדכי לאסתר, שמרדכי מבקש ממנה לבוא למלך, להתחנן על העם שלה. ואסתר אומרת לו שזה סכנת חיים, והוא אומר לה, אם החרש תחרישי. ובסוף היא מסכימה, היא אומרת, הולך כנוס את כל היהודים וכו'. אז הנסיבשו להם סלונים, הוא מסביר את הטענה של אסתר בדרך הזאת. הוא אומר, אסתר סברה שבאופן טבעי אין כאן שום דרך להביא רווח והצלה, כי כל מי שנכנס למלך הורגים אותו. אפילו שזה נס למעלה מדרך הטבע זה יכול להיות, אבל אנחנו לא רואים את זה, השתחוו לצלם, נהנו מוסדותו של אותו ראשון. לפי זה, אומר הנסיבת שלם, אולי אפשר להבין גם את התשובה של מרדכי. הוא אומר, נכון, בני ישראל לא רואים לנס, אולי. עם כל זה, הרבה דרכים למקום, גם בדרך הטבע להושיע בני ישראל. אפילו שלא נראה לעיני בשר ואדם שום דרך על פי הטבע להיוושע, רק לשבורך הוא יכול לעשות נס שתבוא ישועה בדרך הטבע. ולזה הוא התכוון, שהוא אמר לאסתר, רווח והצל לא יעמוד ליהודים ממקום אחר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יכול גם להציל את הבנים שלו ממקום אחר, בתוך מערכת הטבע, מערכות הטבע. כמו שכן היה כל סיפור המגילה, מתחילתו והצריפו, היה הכל בדרך הטבע. שאנחנו לא מוצאים בכל סיפור המגילה שום דבר שאי אפשר להסביר אותו על פי הטבע. כי זה דבר טבעי שהחשוורש ירצה להרוג את ושתי על פי שהיא לא מסכימה למה שהוא מבקש. וגם דבר טבעי שהוא לא ירדם בלילה, מבקש לפתוח את ספר הזיכרונות, הכל דברים טבעיים. ורק מי שיקרא את המגילה מתחילתו לסופה, הוא מבין ורואה איך זה הכל חוליות בשרשרת אחת, ויד השם עשתה כל זה. לפי זה אומר הנסיבת שלם, מה שמרדכי אומר לה, ואת ובית אביך תאבדון, הוא לא מתכוון להגיד את זה בניגון של, כניגון עצוב של ייאוש ואבדון חלילה. אלא שהוא מתכוון, כמו שהמפורשם, הוא להגיד לה שכדי לזכות לנס, בתוך דרך הטובה, אני צריכה להיכנס לעניין הזה במסירות נפש. וזה יורר רחמי השם להושיע את ישראל. וזה מה שאומרת לו, כאשר עבדתי, זאת אומרת שהיא מוכנה למסור את הנפש, ולא, ועל ידי זה לעורר רחמי שמיים. למדנו מזה לדידון, אומר הרב שפיצר, כל מי שרוצה שהטבע נהג לטובתו, אז הוא צריך לפעול כמו שאסתר פעלה. זאת אומרת, לעשות את מה שמוטל עליו במסורת נפש. וגם להתפלל להשם ולפתוח בו. וכמו שעשתה אסתר, שאמרה למרדכי, לכנוע את כל היהודים. באמת נפלא לציין שככה רואים שאסתר ביקשה לפעול אצל בני ישראל, שיכנסו כולם מנער ועד זקן לבתי הכנסת ויצאו והתפללו, וכל כולם יבטחו בהשם, לא ישאירו שום מקום פנוי בלב לדבר אחר. וכבר אמרו חז"ל בגמור במגילה, דף תסבוב, מה ראתה אסתר שזימנה את המן? את המן, לא פחות! כדי שלא אמרו, ישראל, אחות יש לנו בית המלך ויסיחו דעתה מהרחמים. זאת אומרת שאסתר ידע שאם בני ישראל יחשבו שהתפילה שלהם נועדה רק לעזור לה במשימה, לעזור לה, יהיה בסדר, הם עוזרים לה. בדומה לסגולות שיש כאלה שעושים, לעזור ולסייע לפעולות ההשתדלות שהם עושים. אז זה לא יועיל כלום, ולכן זימנה את המן, כדי שיחשבו בני ישראל שהיא עומדת לצידו של המן, לא יסמכו עליה בכלל, אלא יצטרכו לפתוח רק בהשם, ואז רק אז תצא המשימה שלה לפועל. אז זה למדנו שכדי שאדם יבשע על פי הטבע, אז הוא צריך להוציא מהמחשבה שלו את כל הדרכים, את כל המהלכים הטבעיים שאפשר להשיג אותם על ידם את הישועה. כי רק כשהוא ידבק את המחשבה שלו באיזה דרך טבעית, באותו רגע שהוא עושה את זה, סליחה, אז הוא מסליח את עצמו מהרחמים. זאת אומרת, לא נשאר לגמרי על השם, ואז הישועה לא תוכל לבוא על פי הנס שבתוך הטבע. אומר, אנשים מספרים, חדושים לבקורים, על כל מיני ישועות שהגיעו אליהם בדרכים שונות, שמעולם לא עלו מחשבתם, וכולם בדרכים טבעיות, וזה בגלל שאין לו הקדוש ברוך הוא שום גבול, ואין ידו קצרה לעשות ניסים לתוך הטבע. אז ממילא, מה שנוגע אלינו, אומר מסיים הרב שפיצר את הדברים שלו. אם אדם ישאל, הרי אני יודע את המצב שלי, מה, אני ראוי לנס מעל דרך הטבע? אז אנחנו נגיד לו, גם אם אתה לא ראוי, מצד המייצים שלך, שיהיה לכנס מעל דרך הטבע. הקדוש ברוך הוא יעשה לכנס בתוך הטבע. אבל כל זה מה? כל זה בתנאי שתעשה את מה שבני ישראל עשו עם אחשוורוש. זאת אומרת שתסיח את דעתך מכל דרכי ממהלכי הטבע, ותפתח בקדוש ברוך הוא ותתפלל אליו. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים ומרתקים. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. סיפור מופלא על מתנת לאביונים. יש סיפור שהתפרסם בגיליון תמיני פרשת שבוע. הגאון רב מוישה ובר, היה מיקיר הכרת את בני ברק, רב של בסמרוש בל בבני ברק. הוא היה תלמידך מופלג, מס בגצום. לא הפסיק ללמוד ולו לרגע, שלא לצורך, גם כשהוא הולך לישון, היה חוזר באלפי משנות עד שהיה נרדם. כולם הכירו את הגאונות שלו בתורה, אבל ממש מעטים הכירו עוד איזה משהו באישיות שלו. כמו שמעיד הסיפור הבא, ביום מן הימים, כמנהגו מעת לעת, לקח כסף במעטפה קטנה, וביקש מהבת שלו להעביר את זה לידי איזה אלמנה שהייתה גרה באזור. הבת של, אז הבת יצאה לבית של האלמנה, ודפקה בדלת, הציגה עצמה שהיא הבת של הרב ובר, והוא שלח מעטפה. טוב, האלמנה מאוד התרגשה מהתמיכה הכספית, הודתה עליה בחום, ואז הוסיפה מחמאה מוזרה. תדעי, אבא שלך גאון בשטיפת כלים. שוטף כלים מאוד יפה, מאוד יסודי. אחרי הטיפול שלו, הכלים מבריקים ממש. הבת הסמיקה, החזירה, נדמה לי שהצועה, היא אמרה ככה, אבא שלי הוא רב בית הכנסת, גבי צדקה גדול, באמת גאון, אבל לא בשטיפת כלים, הוא גאון בתורה, נגלה, נסתר, גם עם מעשה חסד, אבל שטיפת כלים זה לא התחום המומחיות שלו. הראיה שאני זאת שוטפת כלים בבית, לא אבא שלי, מה כזה מוצלח, הוא שוטף גם בבית. אז האלמנה התחילה לצחוק, את מספרת לי, כל מתי שבת הוא פה, שוטף בזריזות את כל הכלים, סירים, כוזות, צלחות, גביעים, סכום, הכל. מגיע למטבח, מפשיש שרבולים, ממלא את הכיור בקצף סבוני ומשפשף בזריזות, היו לי בחצי שעה, הכל נוצץ ומייבש, אני אומרת לך, הוא גאון בשטיפת כלים. הבת הייתה עמומה, מלמלה מלות פרידה ורצה הביתה. כשהגיעה, ניסתה להבין במה מדובר, התברר לה שכמה שנים קומץ ישב לשר ובר ממרומי גילו ומעמדו, הולך הביתה של התלמנה, שוטף את כל כלי השבת. הבית שלו לא זקוקים לו, הבנות שלו עושות המלאכה, אבל בבית של האלמנה, אז הוא לא רק שוטף, שולח מעטפות, עם תמיכה כספית, הוא גם מרגיש מה הצורך של האלמנה, מה חסר לה, מה מכביד עליה, מודע לקושי של שטיפת כלים, וככה מדי מוצא שבת, הוא מתייצב שם, רגע האמת, להקל עליה ולשטוף את הכלים. היי, הוא רב בית הכנסת, תמיד חכם לו, זה המשפיע נערת, לבית זו כבעל עיסוקים רבים, הוא שם כמחצית מימות השנה, גאון בנגלה בניסה, כל זה נכון, אבל לא פחות מזה, לא פחות מזה, הוא גאון בשטיפת כלים, כי יש חבלה שזקוקה לזה, יש מי שזה מה שמעיק עליה, ולכן הוא מתייצב, כדי לשפר את התחושות שלה, ולהיטיב את ההרגשה שלה בשטיפת כלים. הסיפור המופלא הזה שהספר הבן שלו, להבין חיים מחיים, הרב גאון רב מורדכי, בסיפור שבעצם מאיר וקורא לנו, מעשי חסד הם לא בהכרח מסכת גדולים רבי עוצמה. דלה של מאות נפשות, חלוקת תמיכות כספיות בהיקף מיליונים. חסד אמיתי זה חסד שנובע מלהרגיש את הזולת, מלחוש את מה שעובר עליו, מלהבין מה שמעיק עליו ולהיות לצידו ברגע הנכון. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עניין דיו ימי, ילקוט הליכות והלכות לימי הפורים, הגאון רב ארונות, חגרין שליטה, מורה צדק בבית מדרשו של האדמו"ר מלילוב בבית שמש, בעל מחבר ספר, ילקוט הליכות ועניון עם הנגיו למייסר. אז הוא ליקט, צרור הלכות והוראות, איך לנהוג בנושאים שונים, שקשורים מיני הפורים, תוך שהוא מתמקד בהלכות פחות שונות, פחות ידועות, סליחה, כדי להסיר מכשולות ולחזק את העניינים שטעונים חיוב. אי אפשר להתחיל לדבר הלכות פורים מקריאת המגילה לפני שפותחים בדיני דגמורה, שהובא גם במשנה ברורה, ושנכנס אדר מר במשמחה. אמנם שחנוך לא הביא את זה, אבל יודע שכך יהיה לוחה. אז יש שתי שאלות מרכזיות. עד מתי צריך לעמוד בשמחה? ושאלה שנייה, שהיא הראשונה בעצם, איך עושים את זה למעשה? מה, איך מרבים בשמחה? אז האמת שבמשנברו, באוצא דירשו, הביאו מדברי האחרונים בעניינים האלה, מובן שם הרב מבוצ'אץ, שצווה להרבות בשמחה כל חודש אדם. גם אחרי מהפורים, כך גם כותב החתם סופר, שזה נאמר על כל חודש אדם. איך מרבים בשמחה? אז הרב שלמה זלמן פוסק שבחודש אדם הוא פשוט יסיר מהלב שלו כל דאגה ועצב. המנחה סלוזר מביא, במונקצ'ר, מביא בשם השער איסוכו, כל מה שמרבה אצלו שמחה, יש מצווה לעשות זה בחודש אדם. מעניין מאוד לציין שבתואר הסומיאדים, בשם אגרח כנז, כמובן מהסטייפלר, שהיה שותה יין כל יום ימי חודש אדר, כדי להרבות בשמחה. יש שאלה מעניינת מאוד לגבי טיימי ססטר, האם מותר לשמוע מוזיקה ולשמוח בליל טיימי ססטר, או שאולי יש גם בליל הטיימי סדינים של טיימי סטיבוס, צריך להימנע מדברים מסמכים. באמת השאלה היא גם על יום טיימי ססטר בעצמו, האם הוא יום שצריך לנוב בו בקצת מלגן הווילוס, או שרק יסורי אכילה ושתייה יש כאן, מנגיע לבלוס אין כאן שלל וכלל. אז אמיר כותב מפורש, שטייני ססטור זה טיינית של שמחה. אתה גם כותב הכל בו. גם הרמב"ם כותב שהסיבה לצום, של קביעת צום טייני ססטור, לזכור שהשם יזבוח רואה ושומע כל אדם מטרה שלו, כשהוא יתענה, ישוב אל השם בכל לבבו. כמו שעשו בימים ההם, באמת, מורון אגרח קנסקי אומר שעושה כשאפשר לשמוע כלי נגינו גם בטייני ססטר. אבל אולי שמחמיר בעניין הזה, לא לשמוע כלי נגינה בטייני ססטר, אבל גם הוא יקל שבלי טייני ססטר מותר. ומובא גם ההגרשה זוהרבך והגורם סנאפו פישר, שהוא יתיר לערוך שמחת נישואין בלי טייני ססטר, בוודאי שמותר גם לעשות שמחת שבע מוחס בלילה, אז עם כל מיני שמחה. אז אם אלה, היועצים מהדין הזה שגם מותר לתת לילדים המתקים את הניססטר, לעשות להם מסיבת פורים בשונה משאר הצמות, וצריך למנוע גם מהקטנים דברים כאלה בגלל האבלות. אבל הניססטר כאמור זה טיינית של שמחו. הרמ"א כותב שצריך לתת זכר למחרת השקל, לתת זבלי פורים לפני שמתפלל מנחה, זאת אומרת לערב פורים. המשנה ברורה מבין מה מוגן אברום, לתת זכר למחרת השקל ביום הפורים, שני קריאת המגילה של שחרית. אבל הפרי מגודין כותב שעכשיו נגיד לתת קודם מנחה. ושחרית לתת מוי סוגיל אל הבעל קורא. אז המנהג הפשוט המקובל לכל הקהילות הוא לתת שלוש מטבעות של מחצית מהמטבע שנהוג באותה מדינה באותו זמן. זמננו נותן חצי שקל בארץ הקודש במדינות אחרות מחצית מהמטבע שלהם. מה לגבי הגיל? אז בזה יש מחלוקת גדולה. הפרטנורה למשנה, כותב שנשים מגיל 20, כמו שהייתה עצם המצווה של מחצית השקל. אבל תסוצתם חולק עליו, כותב מגיל 13. המשנה ברורה, לעומת זה כותב שהמנהג דתת גם בעד בניו ובנותיו הקטנים, ואפילו בעד עוברים. להלוך הנפסק, שכל קטן שאבא שלו התחיל לשקול על ידו, אז הוא לא פוסק. ויש דיון מעניין עד מתי הוא לא פוסק. האם עד מתי שהילד מתחיל בעצמו, או שגם אחרי זה אבא משליך לתת בשבילו. בספר מקדש ישראל מהרבר פנס, כמו מי שצריך לתת עד החתונה, ואחרי החתונה הילדים מביאים מעד עצמם. אמנם הוא מביא שהבן זירוב, הברן, נותן לבעל הבן שלו החורג, גם אחרי הניסויים. הוא מסיים בזה שבסוד הקדוש עם ימריץ, ומי לנו גדול מהבן זירוב, אלא שפשטות, ההלכה לא צריך לתת, ואז לא אחרי ניסוי הבן, כשהבן נותן בעד עצמם. והוא מוסיף פה עוד דבר, שהמנהג לתת זכר למחצית השקל לבית הכנסת, כי הבית הכנסת מתפללים את התפילות שנתפלו כנגד הקורבנות. ועיקר מחצית השקל, המצווה, זה לתת לצורך הקורבנות. האם נכון לקרוא את המגילה עם השליח ציבור? אז מי שיש לו מגילה כשרה, אז כותב הפרימגודים שנכון לכל ערב הזמן שתהיה לו מגילה כשרה, ויקרא עם השליח ציבור כל מילה בלחש, כי אי אפשר שלא ידלג בשמיעה בפרט כשהנערים מבלבלים. אז רואים שלי יש לקרוא אותה בלחש, אבל יש מפקפקים בזה, כי כשהוא קורא קצת בקול, אז זה מפריע לאלה שלידו, שאין להם מגילה. יש הערה מעניינת של הבריס קרוב, שכשפורים נופל בשבת קודש, זה דבר מצוי, פורים במוקופים, כן, בזוי ששונו, ומקדימים את הקריאת המגילה לערב שבת קודש, זה קריאה שלו בזמנו, ובקריאת המגילה שלא בזמנו, הוא מבחרים להחיל את הציבור. אז אם אלה, מי שקורא בלחש, הוא לא נחשב לקורא בציבור, מאבד את המעלה של קריאת המגילה עם ברכותיו. אפילו שאתה ידי חובה. זה שיטת רבי סקרוב, החזניש חולק עליו. הוא אומר שגם מי שקורא בלחש, אם הוא נמצא עם הציבור, בתוך כדי הוא מאזין, השליח ציבור, אז הוא לא מאבד את המעלה שקורא בציבור, וזה קריאת המגילה בברכותיו. אבל שתברו אומר, שמי שקורא את המגילה מהחומש, לא שהשליח ציבור קורא בציבור, אז הוא לא יגיד את המילים יחד עם השליח ציבור. גם החשש שהוא עצמו יהיה שקוע יותר בקריאה ופחות בהזנה לשם. וגם החשש שהסובבים ישמעו ממנו את הקריאה, ואז הם לא יוצאים ידי חובה. אחד שחולם, איבד את הריכוז באמצע המגילה, חשב על המשלוח מונס, על כל דבר אחר, פתאום הוא שם לב, אוי, מה קרה, מה אני עושה? אומר הגאון מקוז'קלוב, בשו"ת ארץ הצבי, שאם הוא המשיך להחזיק אצבע במקום שבו קרה השעת, גם עשה את זה בחוסר הכל בתשומת לב, יצא ידי חובתו. לא צריך לפקפק בזה ולא להיכנס לנרבים בגלל זה. על הניסים, אם הוא שכח להגיד על הניסים, כבר אמר את חתימת הברכה, הדין שהוא לא חוזר, אבל השלים באלוקי ניסור, רבים טועים מזה, מצווה לפרסם, הלכה פשוטה, אין בו משום חידוש מיוחד למי שלמדת הלכה. בפורום יש עניין גדול להשכים קום, ואני כותב מערך מילים שם קדמונים שיש חמש השכמות. גם את הדובר והשכם אברום בבויקר, אברום, סופי טייבס, ושנה רבי, פישו בו, יום כיפור, ושושונה ופורים. מתנת להביני ומשלח מונס, מה מקדימים? אז בליקוט מעריך, הוא אומר שמזה שעתור והשוכנות הקדימו תלכות מתנת להביני ולכות משלוח מנות, סימן שזה קודם, לעומת במקום חיים, לחבסר הוא כותב שבמגילה עצמה כתוב משלוח מונס ורק אחרי זה מתנת להביני, אז נימן אלה להגידים משלוח מונס. אמנם, בשוט בצל החוכמה הוא כותב שכל המחלוקת שיש לפניו חבר שיכול לתת לו משלח מונות, ויביא שיכול לתת לו. אז הוא צריך לבחור מה קודם. אבל אם הוא מצא אני, ועדיין לא נתן לו, ועדיין הוא לא נתן משלח מונות, ודאי, כולם אלוהי פליגי שצריך להקדים ולתת מתנות לאביונים, בגלל שהם מעביר על המצווה. אותו דבר להפך, כשהוא מצא את ראו ואין לפניו הזמן. ואנחנו ממשיכים עם עוד דבר נפלא. השנה נזכה בעזרת השם לקיים את הקטקונס של משה רבינו, עולו ושולם לישראל, בידור ברוב עם. שמה? לימוד ענייני ליל הסדר ולכותיו בהיקף ובעמקוס כאחון רבסה לקראת הלילה הגדול. בדרך כלל, תצלן באודר, זה עוד יום של חזרה לשגרה, אחרי פורים. המאדרין מאתמול שירבו לשתות יין, מסרחים מתרגלים בסמדש באיחור. העצמות כואבות מהריקודים הסוערים. אבל השנה, תושבי הפרוזוס, שעושים את הפורים ב-14 לחודש 12, אז תזיין באודו, זה יום שכבר מדפדפים בלוח, בודקים כמה זמן נשאר, אבל השנה, שנת תשפ"א, יש משמעות מיוחדת ליום ראשון, תזיין באודו, ולא רק בגלל שביום הזה יחול יום פורים של מוקפים, אלא בגלל שביום הזה מתחיל לנצוץ, לנצנץ ולזרוח אורו של חג הפסח בכל רחבי העולם כולו. מתחילת לימוד פרק אר ויפסוחים, על ידי רבבות לומדי הדפנים מבבלי. אז אם בשלושת הפרקים הראשונים של מסכת פסוחים עסקנו בעיקר בדיני בדיקת, ביור, והשבות את החומץ מהבית, פרק ערבי בדיני ערב פסח, עשי עצמו נוכן, פרקים חמישי, שישי ושביעי, שמיני וגם התשיעים עוסקים מלכות הקרבת תורן פסח. הפרק העשירי והאחרון, שם אנחנו כבר לומדים את הלכות ליל הסדר. זה בעצם הלכות שנוהגות בזמן הזה, ובמציאות הלימוד הזה נוכל להתכונן בצורה מיטבית, לכבוד ליל הסדר הקרב ובא. בעצם מדובר בחובה שמוטלת עלינו בכל שנה ושנה, שהרמשת תגלה מישראל, שלומדים את הלכות חג בחג, הלכות פסח בפסח. תקנה כוללת גם לימוד 30 יום קודם לחג, כמו שלמדנו במסכת פסחים דבר. אבל השנה, רבותיי, נקיים את החובה הזאת בידור וברוב עם, עם לימוד שורשי ההלכות שנוהגות בליל הסדר, הסוגיות התלמודיות שנלמדות בגמרא עצמה. זה המקום להזכיר שכדאי לנצל את ההזדמנות ולשתדל לצרף יהודים נוספים, גם משפחה, מכרים אחרים, לעורר אותם לעניין ולהציג בהם את תשע התלהבות ללימוד אפרים מדבר יום ביועים. יהי רצון שבזכות ריבוי לימוד התורה, נזכה עוד השנה לחוג את חג הפסח בירושלים מר הקודש, ולא יכל מיני ולא יכל מיני לבצוחים לזרוחים ונאמר לפונו שהוא החדוש. ורבותיי, אי אפשר לוותר על זה, אוצר סגולות לימי הפורים. אם אוצר שיחי בעיני המלך, אם נוסע לי נפשי בשאלוסי. אז אין טייני ססטר מסוגל שהתקבלו התפילות להקדיש אדם מזמנו, בטייני ססטר להגיד מזמורי תהילים, פרט מזמור כ"ב לנצח אל עץ השחר, אחרי שהוא אומר את המזמור, ישפוך שיחו לפני הריבון שלו, למבקש את הבקשה. מקובל מפי גדול האילום שסגולה ביום פורים להשכים לקום בבוקר ולהרבות בתפילה בקשה לפני השם על כל משאלות ליבו, על בון נאכי מזויני, לעקור כוח של המולק, על ידי הזריזות והתפימה לתפילה בהשכומת. ובכלל, זמן התפילה שבשעת הבוקר בעת זריחת החתמה, זה בעת זריחת החמו, הוא זמן שיוצא המלאך רפואל, שכל מיני הרפואה בידו, אז זה גם זמן תפילה. וכבר אמרו חז"ל שמי שתפילה שמתפלל אדם בבוקר, לא מעיינים עליו אם הוא רואה שתתקבל. אז לכן, כדאי להשכים להרבות בתפילה בקשה בכל דבר ועניין. זה עת רצון ושמחה בכל העולמות. יש אומרים שמי שמסיים את כל ספר התהילים בפורים, מובטח לו שהתפילה לא תשוב ריקם, כי הציבור טרוד בשאר מצוות היום. מצווה שאין המבקשים, חשוב מאוד בשמיים לומר תהילים ביום הזה. אפשר להקדים ולהתחיל לומר תהילים מיום י"א באדר, כי הערת יום פורים מתחילה כבר מי"א באדר. לומדים את זה כמו שיעקב אבינו אמר תהילים, בלילה ינצל מלובון, מזה למדו מרדכי הצדיק וסיעתו להגיד תהילים בלילה ינצל מגזר הסנהדרין. כל מי שלומד תורה בזמנים האלו, שרוב הציבור פנוי מהם מן הלימוד, מקבל שכר כולם. זמן חשוב מאוד. ראינו בהרבה מקומות שהיו ערים בליל פורים. שעת קריאת המגילה היא עת רצון מופלג, ולב חכם ומשכיל, התבונן בזה, ויוסיף לקח בגודל רוממות השעה, שמעטים כמוהו בכל השנה. גם סעודת פורים סגולה בזמן הזה, שתתקבל בקשה של כל יהודי. אשרי האיש אומר תהילים בשירה, בזמרה, בשמחה, בכוון הסלב, בקדוש ובתאר הבאים ובעירו, ואשרי מי שמרגיל את עצמו, בשירות להגיד זה בקול נעים וזמרה, שיכולים להמתיק כל הגבורות ולזמר כל הריצים, ולהחריד כל החוכים והקוצים שמביאים את השושנה כביכול. פורים רבותיי, זה גם עת רצון לתשובה. מה שאפשר להשיג ביום הכיפור בדרך לתשובה מעירו, אפשר להשיג ביום פורים בדרך לתשובה מעבו. מי שעושה תשובה משפיל את עצמו, מתנהג בענווה, רואה את עצמו כמי שחצי חייו, חצי זכאי, כאילו מתחייב באושם תולי בכל יום. הקדוש ברוך הוא יקבל את התשובה שלו, ייתן לו בנים בעלי קוימו, או יסכים בתורה ומקיים מצוות ונזכה לחיי עולם הבא. ועל ידי נתינת צדוק אל העניים, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו, והתפילות שלו נכנסים לפני ולפנים. אבל שלא ייתן את הכסף לו לעניים כדי שיתפעלו בשבילו, שמצינו הרבה שעשו כן ולא נענו. ורק יכוון שהוא מקיים מצוות הצדוק, אבל הקדוש ברוך הוא יעזור לו. מי שמפזר מעותיו יצדוק, ניתן לו כוח לרפות גופו ונפשו. עד כאן דברנו להם רבותיי, ולסיום, התחזקות יומית. הספינקוס היה אומר, ידוע בשם הקדמונים, שם הכיפורים זה כיום פורים, זאת אומרת שיש בחינה שהכוח של פורים יפה מהכוח של תפילת נעילה. יום הפורים יום נורא שהשמיים פתוחים, להשתדל ביום הגדול הזה להתפלל על כל הצרכים הרוחניים והגשמים והגשמיים, ולהתפלל שנזכה תמיד לעשות את רצון השם בשמחה רבה. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלכולם פורים שמח, ישועות מקיפות, הרבה הצלחה בכל העניינים, ברוחניות וגשמיות, שבת שלום וכל טוב סלם.